ספר דרך חיים למהר"ל מפראג, בעמוד קופי ג' במשנה, רבי יוחנן הסנדלר. מי זה רבי יוחנן הסנדלר? מה הוא היה במקצוע? סנדלר. אז יש כאלה שזה הפריע להם, לא יכול להיות שתלמיד חכם גדול כזה יהיה גם סנדלר. אז יש כאלה שכתבו שהכוונה שהוא מאלכסנדריה. סנדלס אסקנדריה, אני יודע, סנדלר. לא יכול להיות, זה לא כפשוטו, לא יכול להיות. מה הוא, אתה נתחכם, בטח שהוא לא עבד, נכון?
מצד שמי, למה החכמים חכמו אותו בשם המקצוע שלו?
חכמים
אחרים גם עבדו,
ולהם
לא מפנים אותם.
נכון, טוב. יכול שקראו לו סנדלר.
סנדלר.
כן.
יהושע למשל היה חכמים.
כן, נכון. לא, לא בדיוק סנדלר, זה שם דומה, אבל... כן, טוב, בקיצור, רבי יוחנן הסנדלר אומר, אגב, תדעו לכם שהוא מאבות אבותיו של רש"י. רש"י היה צאצא של רבי יוחנן הסנדלר. רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. זהו, דברים פשוטים. הבא נקרא בפנים.
איך המילה כנסייה הגיעה לך את המילה צ'אר שזה
המילה? כנסייה זה משון אקלזיה, כן? אקלזיה זה משהו שמתכנסים. אה, איך אתה, מאיפה באה המילה צ'אר באנגלית?
לא, לקחו את המילה צ'אר באנגלית, בעברית,
לקחו את הכנסייה. אה, כי זה בא מהיוונית, אקלזיה. אקלזיה זה התכנסות. למשל, ספר קהלת נקרא בלועזית אקלזיאסטס. נכון? וספר בן סירא נקרא אקלזיאסטיקוס. כן? כלומר, דברים הנאמרים בדרשה בפני הקהל. אז זה לא נעיר...
תלמודת ישראל, את החינוך שלה, קוראים לזה הכנסייה הגדולה.
כן, כן, ברור, 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 אותו דבר. כן, אז גם כן, זה בא מהיוונית, אקלזיה. וזה בצרפתית המילה אגליז. אגליז, בשביל כנסייה. כן, בצרפתית. בצרפתית כנסייה אומרים אגליז. כן. בא מהיוונית אקלזיה. תרגום של כנסייה. טוב. כל כנסייה שהיא לשם שמיים. המהר"ל אומר, רש"י ז"ל פירש, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, שתהיה העצה מצליחה ומתקיימת. מצליחת ומתקיימת. זאת אומרת, לא שהכינוס עצמו ימשיך להתקיים, כי הרבה פעמים ראינו כנסיות שהן לשם שמיים שלא התקיימו. אלא הכוונה שמה שהם רוצים להשיג על ידי הכינוס הזה, הם יצליחו. כיוון שכוונתם לשם שמיים. אז אם זה לא יתקיים על ידם, זה יתקיים בדור הבא. ואם לא בדור הבא, על ידי אנשים אחרים. אבל תמיד זה צריך להתקיים בסופו של דבר.
איך
יודעים
מה
הכוונה?
לפי הסוף.
הקדוש ברוך הוא יודע.
מה המשנה הזאת מחדש? זה לשם שמיים?
אז שזה יתקיים. אז זה טוב, זאת אומרת, אתה יודע עכשיו שהלשם שמיים זה הכוח היותר חזק במציאות.
אבל לא ברור, מה מתקיים? הכינוס של האנשים?
אז בשביל זה רש"י מסביר לך. רש"י הסביר שהכוונה שלהם, מה שהם רוצים להשיג, זה יתקיים. לא, לא דווקא צודק, אבל לא ייתכן שהוא לגמרי לא צודק. אז משהו מהכוונה שלו, החלק הצודק שהכוונה שלו יוצא לפועל. אז מה שאומר כאן? אז זה מה שמסביר לך רש"י. רש"י אמר לך שאין הכוונה לבית כנסת, אלא לעצה שבגללה אנשים התכנסו. כנסייה הכוונה התכנסות, שאנשים מתכנסים. יוצאים להשיג איזושהי מטרה. אז כיוון שהם התכנסו לשם שמיים, מטרתם תושג. בבוא הזמן. הבנת אותי? שמה? בבוא הזמן, זה שאנשים בגולה יתכנסו למטרות מסוימות, המטרות החיוביות שלמענם הם יתכנסו, המטרות האלה יתקיימו או יתקיימו. דוגמה, אנשים במשך 2000 שנה יתכנסו ואמרו ולירושלים ברכה ברחמים תשוב, והנה חזר. המטרה תתקיים, זה משהו הרי. אנחנו יודעים שאבותינו היו צדיקים והתכוונו לשם שמיים. זה ברור. מכיוון שהתקיימו לשם שמיים, התכוונו לשם שמיים, כוונתם התקיימה. נכון? הם במשך אלפי שנים התפללו לירושלים עירך ברחמים תשוב, והנה בזכות זה שמנו.
גם אנחנו ממשיכים.
אני לא אמרתי שאני יודע למפרג, גם אפשר לדעת, יש אנשים שברור לנו שכוונתם לשם שמיים. לאו דווקא, כלומר יש אנשים שאנחנו יודעים עוד לפני התוצאה שהם מתכוונים לשם שמיים.
גם אנחנו ממשיכים, המטרה הושגה.
מי אמר שהיא הושגה? יש עוד מטרות שלא הושגו.
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כשבאמת כל ישראל התכנסו כבר לארץ ישראל, אז כבר נפסיק עם הברכה הזאת. אנחנו נשנה את תוכן הברכות. אנחנו מתפללים שייבנה בית המקדש, וכשהוא ייבנו, אם אתה עושה, אז תפסיק להתפלל שייבנה.
כן?
אז תתפלל, אז תפילה אחרת. ברור? טוב. רש"י ז"ל פירש, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, שתהיה העצה מצלחת ומקיימת. פירוש לפירושו, מתקיימת שאמר קאי על העצה שהייתה בכנסייה שסופה מצלחת ומתקיימת, לא עצם הכנסייה, כי הכנסייה היא מתפרקת אחרי שאנשים התכנסו, אז הכינוס מתפרק, אבל מה שרוצים להשיג יתקיים. אך קשה דעבלי לומר כל עצה שהיא לשם שמיים, כלומר קשה לקבל את פירוש רש"י במילים, הרי במילים לא נאמר כל עצה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, אלא כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. אפשר לומר דרבותא כאמר, אפילו היו היועצים הרבה, דווקא עם העצה שעשו לשם שמיים מקיימת, ואם אינה לשם שמיים אינה מתקיימת. במערל אבל נראה כי מה שאמר כל כנסייה שהיא לשם שמיים רצה לומר כי השם יתברך עם הכנסייה של ישראל, כלומר הכנסייה שהיא לשם שמיים זה האומה הישראלית שלשם זה היא קיימת. ובמדרש בספרי ברכה, ויהי בשורון מלך כשישראל שווים בעצה אחת, שמו הגדול משתבח מלמעלה, שנאמר ויהי בשורון מלך. כלומר אז מי מלך? הקדוש ברוך הוא המלך. ומתי בתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל? ועוד אמרו שם, וכן הוא אומר הבונה בשמיים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה. כלומר איך הקדוש ברוך הוא בונה בשמיים מעלותיו? על ידי שבארץ יש אגודה ואגודתו על ארץ יסדה.
את הפסוק של מחלוקת לשם שמיים מתקיים,
זה לא פה.
כן, זה לא
כל
זה
באמת, אבל מה שאני אומר, זה הרבה יותר קל להבין ולהקל, אבל את הפסוק הזה של כל כניסייה
שהיא לשם שמיים,
מה קשה לקבל? אתה צריך להסביר מה קשה, אל תגיד זה סתם קשה, תגיד לי מה קשה.
קשה לומר, קשה לי א' באופן עקרוני מהנושא הזה של, אנחנו כל פעם מדברים על זה, האם היה מקום להתקומם או לא היה מקום להתקומם, האם היה מקום למעשה או לא היה מקום למעשה, ותמיד אנחנו יודעים את זה רק בדיעבד, אז זה הבעיה הראשונה.
באמת למה זה קשה לפה?
מה? שפה גם כן, אתה לא יכול לדעת אם זה באמת לשם שמיים.
אז אתה לא יכול לדעת, אז מה? פה הוא אומר לך עיקרון. כדי לעודד אנשים, כדי לעודד אנשים, שיתכוונו לשם שמיים.
אבל יכול להיות.
רוב האנשים,
מה אתה לא יודע?
רוב האנשים שהם עושים מעשים, הם חושבים לשם שמיים.
היא הייתה נפלא. זה יפה, אני אוהב את הסנגוריה שלך על המשרד.
לא, אבל תודה רבה. אבל בכוונה, זאת אומרת, בכוונות שאנחנו עושים, אני לא בטוח אם אנחנו יודעים באמת לעשות את זה לשם שמיים. לדוגמה, או אם היינו זקוקים לאלפיים שנה להגיד בתפילה כל יום, שלוש פעמים ביום, מיליונים של אנשים, אלפיים שנה היו צריכים להגיד לשם שמיים שחזרו אותנו לעם ישראל. נראה לי קצת קשה.
כמה ככה היה?
זה מה שאני אומר, כנראה שלא ככה היה.
ככה היה, עובדה שחזרנו.
העובדה שאנחנו צריכים לחזור לפני 1800 או 1900 שנה. כי כל כך הרבה אנשים אומרים כל כך הרבה פעמים, ובמהלך הדורות...
הזוהר שואל. הזוהר שואל. שהרי כתוב במסכת ברכות, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבני מבין האומות. אז אם ככה, המזוהה, צריכים להיגאל, כך שואל הזוהר. יש כל כך הרבה אנשים שכל יום עוסקים בתורה ובגמילות חסדים ומפדים הציבור, והנה הגאולה לא באה. עונה הזוהר, כל חסד דעבדין לגרמי הוא הוא דעבדין. כלומר, כל חסד שהם עושים לעצמם הם עושים. מעטין הם אלה שעושים את זה רק לשם גאולת השכינה.
זה מה
שמחתי. אבל בכל זאת היו כאלה שכן התכוונו לשם זה.
הכוונה האמיתית, זה מה שקשור, כלומר ההגדרה היא פה על שם שמיים, האם על שם שמיים הזה צריך לבוא בייחודים, בכוונות דקות, בהקרבת הנשמה, אני לא יודע, בהכנה.
גם?
אתה מבין, כי אם אנחנו מבודדים את כל המשתנים האלה, בעצם נוצר מצב שאולי בכלל, אם כבר, יש באמת בודדים על בודדים שיכולים לעשות לשם שמיים.
אבל מה נותן את הכוח של כל הבודדים האלה? המיליונים שמתכוונים לשם שמיים למחצה, לשליש ולרביעה ולעשירה.
אולי,
זה אדיטיבי
כאילו?
אבל יש...
מה?
זה אדיטיבי כזה?
כן.
ויש שאולי...
כלומר, אנשים מקיימים מכוח המאמצים של כולם. מספרים שפעם הבעל שם טוב, הרי הבעל שם טוב כשהם מתפלל תפילת העמידה, זה לקח לו חצי שעה. אז היה יום מאוד מאוד חם, זה היה בשבת. כן, ידעו שתפילת עמידה של שבת של הבעל שם טוב לקח חצי שעה. האנשים היה מאוד קשה, היה מאוד חם, אמרו, הנה, הבעל שם טוב התחיל, הם גמרו אחרי שתי דקות. אז יצאו, עשו איזה קידוש, שתו קצת, שנפס, איזה חתיכת עוגה, הפסוטים, חוזרים, רואים את הבעל שם טוב, יושב. עכשיו, רבי, מה קרה? הוא אמר, כי אתם הלכתם, אז לא היה לי כוח לעמוד למעלה.
אבל, במקרה של, אבל לפעמים במקרה הזה, לפחות של החזרה, זה לא כל כך עם ישראל, זה גם היה גם כוח נגדי, דווקא מהכיוון של הרשעה שעזר
להגיע. נכון, גם זה, גם זה, לצערנו. אבל זה גם התחיל מאנשים שבאו גם בלי הרשעה. כן, מה עוד?
יש שעוריית, כמו שאתה רגיל לקרוא לזה.
אני קורא.
קוסמוס. שבאמת, נניח שיש אחוז קטן מאוד של אנשים שבאמת ובתמים מתכוונים לשם שמיים. אבל במקום כל הטבות שהשם מבטיח, הם מקבלים עינויים והשפלה ומוות אכזרית.
מה הבעיה? זו השאלה הקלאסית של צדיק ורע לו. היום נולדה אצלך השאלה הזאת?
לא, זה לא היום, אבל בכל זאת יש ניגוד מוחלט ממה שכתוב בזוהר.
למה? הזוהר אומר שבזכות אותם האנשים, בסוף הקדוש ברוך הוא גואל.
לא, שם לא כתוב, כמו שאתה ציטטת, שם לא כתוב בסוף. שם כתוב במפורש, אני פודה אותם, נכון?
לא. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. כאילו על ידו הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל נפדים מבין הגויים. לא נאמר שהוא אישית נגעל. כן, למדנו את זה שבוע שעבר.
זה לא אישית?
לא.
אז אני לא הבנתי.
זה רק כאילו משהו כזה.
שמה?
מצווה
שהוא מתקיים, איך הוא מזה מצווה שאתה מתפלל
להוריד את
הרוע
הגזרה או
התפילה
עצמה עם הכוונה?
להוריד את התפילה עם
הרוע
הגזרה?
זה כאילו ידוע מראש. שמה? שמה שיקרה
בעתיד לבוא,
שבתי כנסיות
הם
מה שיקרו.
שבתי כנסיות הם מה? שיקרו?
אנחנו יודעים מה שיקרה מבחינת העתיד. הקדוש ברוך הוא יודע מה שיקרה מבחינת העתיד.
אז עכשיו אני רוצה להגיד את המשפט יותר טוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד. So what?
אבל יש בחירה
חופשית. לא, למדתי עדיין את השאלה.
ועד עכשיו השאלה היא, אם זה בכוונה כיום המעשה הטוב הזה או התפילה, בשביל זה, ולא
למעשה בגלל
המקום.
לא הבנתי מה שאתה
אומר. אפשר לנסות לנסח.
תנסי לנסח את מה שהוא אמר.
ואם אני לא צודק, אז תגיד לי. מה שהוא אומר זה בעצם, האם הקדוש ברוך הוא מלכתחילה מפיל נאמר גזירה, על מנת להביא את ישראל, או חלק מהתנכים בישראל, להתפלל בכוונה זקוקה, בכוונה שלמה.
לפעמים.
זה מה שאתה
רוצה? התשובה היא, לפעמים, כן. כן, מה אתה אומר? זה מה שאומר, יונתי בחגבי הסלע, שמי עיני את כל אחד. כן, שיש מצב ש... יש למשל ליונה שמקדימה יש נץ ומאחוריה יש נחש, ואז היונה מתחילה להתייפח, כן? ואז כשהיא מתייפחת אז הבעלים שלה מציל אותה, כי כל מה שהוא רצה לשמוע, הוא רצה לשמוע את הקול של היונה. מה אתה אומר?
יכול להיות שזה הרבה יותר פשוט, הוא לא היה מתכוון שכל התאגדות שיש לו רעיון אמיתי מאחריה, ולא איזה הרעיון הוא לא בכאילו, אז הרעיון הזה בעצם יחזיק אותה. לעומת זאת, אם הכוונה היא בכאילו, וההתאגדות היא לא מבוססת על משהו אמיתי, אז היא תתפרק מאליה.
גם זה.
זה כבר לא
רציונלי. נכון, למה שלא
יהיה רציונלי? לא, בסדר, מסכים. מקבל,
כן. זה לא הבסיס של פוליטיקה, אידיאולוגיה ומפלגות, מצוות ושלטון.
אז בסופו של גוף שאין לו מטרה אידיאלית, אין לו סיבה להתקיים. המכונה ממשיכה איזשהו זמן, כי יש מזכירות, יש תקציב, יש כוסות תה וזה, אז צריך איכשהו להמשיך. אבל זה לא המשיך הרבה זמן, זה הכבוד, זה לא לשם שם.
אז הבוסים למדו פה טוב טוב את המשנה.
יפה, הלאה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, משל לאדם שהביא שתי ספינות וקשרם בהגנום ובעשישית, והוליד אותם, ובנה על גביהן פלטרין. כל זמן שהספינות קשורות, הפלטרין קיימת. פרשו הספינות, בהמשך של מה שקראנו, פרשו הספינות, אין הפלטרין קיימת עד כאן. כלומר, אם אדם בונה ארמון על שתי ספינות קשורות, אם הספינות ממשיכות להיות קשורות, מה טוב, לא קשורות, בום טרח. והנה ביאור. כי הוא יתברך במה שהוא מקשר ומאחד הכלל, עד שהם כלל אחד, אם ישראל שווים בעצה אחת, אז שמו משתבח. והוא מלך, מולך על הכלל, כי המלך מולך על הכלל ביחד. וזהו שכתוב, ויהי בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. או כלשון של בלתניה, אין מלך בלא עם. אין מלך בלא עם. והביא משל לספינות, כאשר הן קשורות, אז פלטרין של מלכות קיימת. ואם נפרדו, אז הפלטרין נופלת. וכך ישראל, כאשר הם מקושרים, אז מלכות השם יתברך עליהם, ומתעלה עליהם, כי המלך הוא מלך על הכלל, ולפיכך פלטרין מלכותו מתקיימת. אבל אם נפרדים ישראל זה מזה, כביכול אין מלכותו יתברך מתקיימת, שהרי אין כאן עם שהיא מתעלה מלכותו עליהם. למלוך, לא מלך. כן, אדון עולם אשר מלך בטרם כל ניסיון נברא, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. לפני כן לא היה נקרא מלך, היה נקרא מלך, ולעתיד לבוא נקרא ימלוך. בכלל אותו דבר, מלך זה בפועל, מלך זה פוטנציאלי, ומלך זה בפועל. זה היה זה הבדל עצום, לא? כן? אתה עם הכיפה. כן? טוב, ודבר הזה רמז בשם ישראל, שדבק שם אל בישראל, שתראה שבכל מקום שיש כנסייה שם אספה אחת, ששם יתברך עם זה. יש ביטוי כזה, אתם עדיי נאום השם ואני אל. אמרו חז"ל, אם אתם עדיי אני אל, ואם לאו, לאו.
לא יהיה לאו להם.
אם אתם לא עדיי אינני אל. כתוב, אם אתם עדיי, אני אל. אם אתם לא עדיי, אז אני לא אל.
מה פירוש המילה הזאת, עדיי?
אנחנו העדים שלו.
כן, כן, מה? ומה אנחנו מעידים?
כי נוכחות ישראל בעולם זאת עדות למציאות השם.
זה דבר מובטח, כן?
לא הבנת מה שאמרתי. כבודו, במחילה מכבודו, כבודו כנראה לא דייק בדבריי. כן? הוא לא רצה לגלות את הבנתו. לא אמרתי שהקדוש ברוך הוא הבטיח משהו, זה היה להפך. אנחנו כביכול מועילים לקדוש ברוך הוא בעצם מציאותנו. כלומר, העולם כולו מזהה את נוכחות האלוה בעולם דרך האומה הישראלית, אפילו דרך האומה כשהיא מתכחשת לתפקידה. כי עבור הגויים, ישראל זה נציגי השם.
אז ברגע שישראל מחללת את השם,
כן,
כביכול,
נו,
כביכול השם עוד יותר, עוד פחות קיים.
לא, כי עם ישראל, לא, כי עם ישראל מגלה את השם דרך היהודים הבוגדנים שלו, שנאמר, וירח את ריח בגדיו, ויאמר, ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברחו השם. חז"ל אומרים, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. זאת אומרת שאפילו הבוגדים שבאומה הישראלית, הם נותנים את הריח הטוב. ועד רבה, אם אתה מחפש איפה יהיה ההשפעה של עם ישראל על האנושות, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינות אחרות, אתה רואה שזה תמיד עובר דרך יהודים מקולקלים. מרקס, פרויד, ישו, פאולוס, פינוזה, איינשטיין, חצי מקולקל.
מערב איינשטיין?
הוא לא היה בדיוק מאמין בתורה שבכתב ושבעל פה, ונדמה לי שהוא לא הניח תפילין של רבינו תם. עכשיו מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שקשה לקלוט את אור ישראל דווקא בתוכיותו, תלמיד חכם או משהו כזה, דווקא דרך ההיקף אפשר לתפוס יותר. למשל כשהגוי ז'אן פול סארטר, המכונה בצרפתית ז'אן פול סארטר, בסוף ימיו חזר בו ממה שהוא חשב על עם ישראל ועוד הרבה דברים, כן? הוא אמר שכל התקוות התבדו, כל השיטות נכשלו, התקווה האחרונה שנשארה לעולם זו המשיחיות של עם ישראל. מעניין, הוא אמר את זה שלושה שבועות לפני מותו. אומרים שהוא כבר היה סינילי וזה לא בסדר שהוציאו את זה ממנו וכו', אבל עובדה, הוא אמר. אז שואל אותו שמה המראיין היהודי, המראיין הוא יהודי מתבולל היה אז, הוא היה יהודי מתבולל. אז הוא שואל את סרטר, תגיד, איך הגעת למסקנות האלה? אז הוא אומר לו, תראה, אני הכרתי יהודים, למשל אתה. עכשיו, האתה הזה, שעליו הוא מדבר, זה יהודי רחוק מיהדות לחלוטין. זאת אומרת, שאם סרטר היה פוגש יהודי תלמיד חכם, הוא לא היה מסוגל להבין כלום. הוא היה צריך למצוא יהודי גבולי. אוקיי? ודרך זה הוא יכול היה להתקדם. מעניין שהתהליך של הריח של הפרחים, מבחינה ביולוגית, זה סוג של ריקבון. כן? סוג של ריקבון. טוב, אז דרך היהודים הרקובים יש השפעה גדולה על העולם.
עושים את הריקבון, אבל רק את הריח יש לנו איזשהו רמוע, שותן את התפוסה.
כן, אבל זה קשה להשיג אלקטרודות, כל כך הרבה אלקטרודות קשה להשיג.
כן, אבל העלים, מה
שרגע לפני ההבשלה הטוטלית,
כלומר זה מודד את ההבשלה וריח מלונים.
זה התקציב, הוא רגע לפני
הוא אחר כך חזר בתשובה ונהיה חרדי.
כן?
מה אפשר לעשות?
טוב שהוא קיר טוב כאלה.
כן, אני יודע מי זה, אתה יודע מי זה, לא? כן, בני לוי. יש לי קצת, זה קצת אשמתי שהוא חזר בתשובה. כן, סיפור שלם.
אבל יש עוד כאן על לשם שמיים. כאן לא מספיק שיש לשם שמיים בודדים, צריך שיהיה גם כנסייה לשם שמיים בשביל ההתקיימות של הגאולה.
מה אתה רוצה לשאול? מה הקושיה?
זה לא קושייה, זה מעיד, היה שאלה למה זה לקח כל כך הרבה זמן.
כי אתה צריך גם להתכנס. כן, אז היה הרצל בסוף עשה כנסייה. גם מעניין שהכנסייה הזאת, כלומר ההתכנסות הזאת של הקונגרס הציוני, לא הייתה יוצאת לפועל אלמלא התפילות של 2000 שנה.
זה נכון.
כי מה פתאום מדבר על, בואו נחזור לארץ ישראל. מי אמר לך בכלל שארץ ישראל זה קיים? אז זה שמתפללים 2000 שנה, זה מה שמגלה לך שיש לאן נחזור.
אבל היה צריך
גם את הקריסיה, לא רוצה לשם שמיים. כן, נכון, טוב. וזה שאמר, כל קריסיה שהיא לשם שמיים, מתקיימת. כי ראוי שכל קריסיה שהיא לשמו יתברך, שיהיה שמו מקיים הכנסייה הזאת. אחר שהשם יתברך עם כלל ישראל. ואם אין הכנסייה לשמו יתברך, אין הכנסייה מתקיימת, כלומר שיבוא חילוק ופירוט ביניהם. כי ראוי שיהיה השם יתברך עם כל הכנסייה של ישראל, ואין הכנסייה הזאת לשם שמיים. אם כן, אין השם עם הכנסייה שהוא מקיים את הכנסייה, ולכך אין קיום לכנסייה הזאת, שאי אפשר שיהיה ישראל, לישראל כנסייה, רק שהכנסייה היא לשמו יתברך. יש ביטוי כזה, יתפרדו כל פועלי אבי. ויש לך לדעת כי בני אדם מצד עצמם הם פרטים מחולקים, ואין ראוי להם הכנסייה כלל. זה משפט פסימי ביותר של המערב. רגילים בני אדם לומר, אגב, מתי מנחה? כן. רגילים בני אדם לומר שהשלום זאת הנטייה הטבעית של בני אדם, ושהמלחמה זה איזה מקרה מצער. ואפשר להביא לזה ראייה, אם נשאל. כן. אבל אם אנחנו נשאל, נעשה סקירה. סקר, נשאל את רוב בני האדם, כלומר נשאל קבוצה גדולה של בני האדם, נשאל אותם, האם אתם אוהבים יותר שלום או יותר אוהבים מלחמה? מה רוב בני האדם יענו? הם אוהבים שלום. מה עושים רוב בני האדם? מלחמה. כן? אז יש פה איזושהי סתירה בין ההצהרה הגלויה לבין המציאות. מה? אז זה התירוץ המקובל. כלומר, יש איזו קבוצה קטנה של אנשים רעים שהם השתלטו על השלטון הפוליטי, והם לוקחים את ההמונים הטובים למלחמה. אבל יש לי קושי על זה. כי אם באמת אותה קבוצה היא קבוצת מיעוט, אז למה הרוב הולך אחריהם? אלא, לא, אולי נוח להם לתת את השלטון לאותם רשעים. כן?
לא,
בין אומות שבתוכן
מעודדות
אחת משנייה, כמו שאנשים שלאומות מעודדים יוצאים למלחמה גדולה בגונה אחרת של אנשים המעודדים. הם רוצים מלחמות קטנות, הם רוצים שלום באומות, ושישאירו אותם אנשים מחולקים. לריב אליהם. כן, אבל זה במציאות זה הפוך. במציאות יוצא שמתאגדים ויוצאים למלחמה כדי להרוג אצל האומה השנייה. נכון? כמו שאומר טולסטוי. טולסטוי אומר, נפוליאון היה אדם גדול. זאת אומרת שהוא הרג הרבה אנשים. ואיך עושים את זה? הורגים הרבה אנשים.
היו מקרים, חמישה מקרים היו בהיסטוריה, כאשר עמים קטנטנים כבשו טריטוריות בפי מאה או יותר. לא, לא. הערבים, אלכסנדר מוקדון, נורמנים, גונים
ומונגולים.
וגם
אנגלים.
אז חייבנו, עם קטן, פתאום קופץ לזירה היסטורית.
בקיצור, מה שאומר המהר"ל זה שהנטייה הטבעית של בני אדם היא המלחמה. הנטייה הטבעית היא המלחמה, והשלום הוא כפייה מלמעלה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שיש שלום בין בני אדם, סימן שהייתה התערבות אלוהית באותה חברה. כמו שאנחנו אומרים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. כך אמר אנריקו מסיאס.
מזה הוא למד, מי עושה שלום
במרומיו? הוא אומר את זה במקום אחר, על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. אז שם הוא מסביר את זה גם כן, שהנטייה הטבעית של בני אדם זה אדרבה התחרות. עכשיו זה מובן למה. לפי היהדות, בני אדם הם נמצאים או נבראים? נבראים. מה זה נברא? מי שמקבל. מי שמקבל את מציאותו מזולתו. אם כן, להיות נברא זה להיות מקבל. אז אם אני מקבל ואתה מקבל, יש בינינו תחרות מי יקבל. לכן התחרות זה הנטייה הטבעית של בני אדם.
אחד, הוא מקבל, הוא מקבל יותר.
מי יקבל בכלל? למשל, אם לוקחים חתיכת בשר גדולה, ענקית, וזורקים אותה לעדה של כלבים רעבים, מה יקרה? הם יריבו. אבל יש מספיק לכולם. זה נכון, אבל זה השכל אומר, זה לא הטבע אומר. כלומר, אם יש שלום, סימן שהשכל, כלומר אותו ניצוץ אלוהי שבנפש האדם, גבר על הטבע. למה אתה קורא להם כלבים? כן. מי נתן להם סוכריות?
אבל מה מדבר את העובדה שעם ישראל יש להם אובססיה לשלום? זאת אומרת שכל...
אבל היהודים רבים ביניהם. הנטייה הטבעית של היהודים זה הריב. נכון? הלאה. לכן יש לך לדעת כי בני אדם מצד עצמם הם פרטים מחולקים ואין ראוי להם הכנסייה כלל. זה הפך דברי אריסטו שאמר שהאדם יצור חברתי. רק מצד כי הוא יתברך מחבר הכלל והוא מקשר ומאחד הכלל, כמו המלך שהוא מאחד ומקשר הכלל. ולפיכך אם אין הכנסייה לשם שמיים אין קיום לכנסייה הזאת. שרי בני אדם הם חלוקים מצד עצמם ואין להם כנסייה. רק מצד שהשם יתברך שהוא כולל ומאחד הכל ולפיכך יבוא פירוד ביניהם. מאחר שמצד עצמם ראו להם החילוק והפירוד, ואם הכנסייה לשם שמיים קיימת, כי מצד השם יתברך יש כנסייה שהוא מאחד ומקשר הכלל עד שם כנסייה, ודבר זה מבואר כאשר תסכימו ונתבר למעלה אצל התפלל בשלומה של מלכות עיין שם. זאת אומרת, מה שהוא אומר כאן זה גם הרב קוק, גם הרב קוק אומר, גם הרב קוק בעולת ראייה אומר את הדבר הזה, שברגע שההתאגדות של בני אדם איננה לשם שמיים, אז יוצא שהאינטרס הפרטי יגבר בסופו של דבר ויפרק את ההתאגדות. מה אתה אומר?
למה לא נאמר שיש דברים שהאנשים מתאגדים לשם סדר, לפיית חוק, לפיית דין, לפיית צדק חברתי וכולי, חלוקת אוצרות ואני לא יודע מה, כן?
נו.
אז למה אנחנו צריכים לומר את זה שאם המטרה של החברה הזאת היא...
כי בסופו של דבר האינטרס הפרטי הוא הגובר.
אבל זה לא כל
כך סותר את זה שבן אדם או בן אדם חברותי.
כי איך הוא יריב, מי הוא יריב, ככה יש לנו לריב. אני כנראה
להרגיש שאתה נברא, מקבל, ולכן אתה רב מקבל מכן, ובאת נקייה לשם שמיים. כלומר, השם שמיים הוא המאחד. ההכרה שאנחנו נבראים, שיש בורא,
לא, לא, ההכרה שאני נברא אינה אומרת שיש בורא, אלא הכוונה שדווקא בגלל שאני לא מכיר בזה שיש בורא אבל אני באמת נברא, זה גורם לי את התחרות. כיוון שמצד האמת אני נברא, אז גם אם אינני מכיר שיש בורא יש לי תחרות. אינסטינקט שעובר צריך לקבל. וגם כשאני מכיר שיש בורא, אבל השכל עוד לא גבר להבין שאותו הבורא נותן לכולם. נכון. רק כאשר אני אומר, אבל ריבונו של עולם רחמה ועל כל מעשיו, אז אני יכול לגבור על זה. ולאדם נוגע במוכן לחברו כמו נימה.
לשם שמיים ולא רק לשם, לשם.
מה את קוראים?
לשם של כל השמיים.
כן.
אבל
אי אפשר להכת. בוא נגיד, אם מישהו מודע לזה שבאמת העניין הזה של התחרות קיים, זה דבר בסיסי, שיכול להיות שבלגב גם העולם לא כל... בני אדם לא היו מצליחים להתקיים. אז אולי אם הוא היה מבין את זה, אז הוא היה מפנה את התחרות לכיוונים חיוביים.
הלוואי שבני אדם יבין. ובכן, בזאת אנחנו עוברים לספר, אין היה.